בעמודה הימנית, אנחנו עסוקים במהות התורה שבעל פה, ומפני כי התורה ניתנה מן השם יתברך על ידי נביא. כן, אני קורא כאן שש שורות לפני סוף העמודה. עמוד רשתת זין, בעמודה הימנית, שש שורות לפני סוף העמודה. ומפני כי התורה ניתנה מן השם יתברך על ידי הנביא. ומעלת השכל הוא יותר מן הנביא. וכמו שאמרו, חכם עדיף מן נביא. לפיכך, כמו שפועל השכל הוא יותר גדול מן הטבע, כמו שהביא רבי עקיבא ראיה, כי פעולת האדם השכלי יותר גדול מן הטבע, כך פעולת השכל יותר גדול מן הנבואה. שכך אמרו זל, חכם עדיף מן נביא, ולכך החכמים הם הם תיקון והשלמה אל התורה. בסדר? כלומר, תורה שבכתב היא דברי נבואה, תורה שבעל פה הם דברי חוכמה, וחכם עדיף מן נביא, לכן יש הכרח של השלמת הנבואה על ידי החכמים. ולכן התורה שבעל פה אינה יכולה להיכתב בתוך התורה שבכתב. עד כאן ברור? כן, בבקשה.
למה צריך תיקון עולם מוסרי ואז שיבוא השכל? למה לא שכל ואז נבואה ואז יש לנו השלמה?
מדוע לא שכל ואחרי זה נבואה? למה קודם כל נבואה ואחרי זה שכל? כי הנבואה אומרת את עצם הדבר. והחוכמה... את ההתקבלות שלה אצל המקבל. התקבלות הדבר אצל המקבל. אז לכן יש הכרח קודם כל שתבוא הנבואה. כלומר, אתה בא לנתח משהו, אבל צריך שיהיה משהו. אנחנו לא מנתחים דברים תיאורטיים. מה? אחר כך זה יהיה חוכמה סתם. יש מה שקרה חוכמה סתם, זה סתמיות. כתוב שכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים. מה זה סיתמום? עשו אותם סתם. אמרו זה סתם. כן. בסדר. הלאה. כן.
מקובלם לי שהשאיפה שלנו בבית המדרש זה להגיע לרוח הקודש. לא רק לשכם שמבאר את
דיוק.
אם זאת השאיפה, אז למה חכם עדיף להבין?
אתה שואל שאלה יפה. אם יש שאיפה להגיע לרוח הקודש, אז בשביל מה אתה אומר חכם עדיף מנביא? נסתפק בחוכמה? לא נצטרך נבואה, נכון? עד כאן שאלתך?
נביא עדיף מחכם.
לפי זה, כלומר, אם החכמים שואפים להיות נביאים, סימן שהנבואה עדיפה מן החוכמה. נכון? אז איך זה מסתדר עם האמירה שחכם עדיף מנביא? תשובה. החכם, אם ניקח את ההסברה של הרב קוק, הוא עדיף מן הנביא ביעילות שלו. הוא מצליח, איפה שהנביא לא מצליח. אבל שורש הנבואה, הוא נמוך משורש החוכמה. בסדר, אבל, זה התכוונתי הפוך. הנבואה גדולה מן החוכמה, אף על פי שבשורשה החוכמה עליונה ממנה. אני אצייר את זה ללוח, הכי פשוט. בלבלת אותי. האם אתה מצליח לקרוא מה שכתבתי על הלוח? אין פה שום איום לסגור את המזגן למשל. אבל אם אתה מדבר מצד השורשים, החוכמה עליונה מן הנבואה. אם אתה מדבר מצד החיים, הנביא גדול מן החכם. לכן, החכמים שואפים להיות נביאים, אף על פי ששורש חוכמתם עליון משורש נבואתם. עד כאן ברור?
מה זה שורש החוכמה?
כלומר, החוכמה מצד עצמותה, מצד איך שהיא אצל הקדוש ברוך הוא למשל. היא גבוהה מן הנבואה. לקדוש ברוך הוא אין נבואה, והקדוש ברוך הוא שורש הנבואה. הקדוש ברוך הוא שורש החוכמה.
אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא יש, יכול להבין שיש שם דבר שנקרא שורש של חוכמה.
נכון.
אבל
נבואה
צריך שניים,
לניב,
לדבר עם משהו. חוכמה יכול
לשאר אצלו. אתה אומר, שורש לחוכמה אתה מבין שיכול להיות, כי החוכמה היא תיאורטית. מה שאין כן, לנבואה, איך יכול להיות שורש בלבד? הרי השורש, הנבואה, היא פונה אל מישהו. החייב להיות זולת. נכון. שורש הנבואה הוא אפשרי רק מאותה שעה שהקדוש ברוך הוא מחליט שיהיה לו זולת, ולכן זה נמוך מן החוכמה. נכון? אבל במציאות, בחיים, הנביא הוא חי חיים הרבה יותר עליונים מהחכם. אבל מה שהחכם מתחבר אליו, זה דבר עליון יותר. זה כמו שלמשל המהר"ל מסביר בגבורות השם, שהנביאים אינם יכולים לדבר על עולם הבא. למה? כי הנביא לא יכול לדבר על דבר שהוא לא חי אותו. מכיוון שלא היה שום אדם ולא נביא בחיי העולם הבא שיחזר לעולם הזה. לכן אין האפשרות של הנביא לגעת שם. אבל החכם, אומר המהר"ל, יכול לדבר על דבר שהוא לא חווה אותו. זה עניינה של החוכמה שהיא מופשטת.
אפשר להגיד גם...
שהיא עוסקת במופשט, כן.
אפשר להגיד גם שהחוכמה שייכת לכולם. זאת אומרת, החוכמה היא דבר שכל אחד מאיתנו מצווה. דרך חוכמה לדעת את השם הזה, נבואה זה דבר שאו שיש לי, שאין לי.
אז מה?
זה ל... היא מצומצמת יותר.
אז זה בא להסביר מה? שחכם עדיף מנביא או בא להסביר לך
שחכם? זה בא להסביר שחכם עדיף מנביא במובן הזה שהיא שייכת, שהכוחות של למטה, של האדם,
בסדר, אבל פה המהר"ל אומר קצת יותר עמוק מזה. הוא אומר שהחכם עדיף מהנביא, ולכן הוא עליון ממנו. לא סתם. כן, כבר לפי המהר"ל פה יש עליונות של החכם על הנביא.
אבל זה מצד האדם, כאילו מצד זה שהאדם...
בסדר, אפשר. כן.
לא בדיוק הבנתי את העניין שנביא לדבר על העולם הבא. הרי נבואה זה משהו מבחוץ לתורה, אבל חכמה זה משהו מופנים. ואדם יכול להיות גם חכם וגם נביא, רוב הזמן חכם.
ברגעים מסוימים,
בנביא. זאת אומרת, למה נביא לא יכול לדבר על העולם הבא?
נביא לא יכול לדבר על העולם הבא בנבואתו.
מצד הנבואה עצמה?
כן, כשהוא נביא הוא לא יכול. כשהוא חכם, נגיד, נגמר השידור, חוזר להיות חכם, מדבר על העולם הבא. בסדר? בבקשה.
למה מברכים את הילדים?
זה כמו שלמשל, סליחה, רב אסור לו להורות אם הוא שתה יין. אבל לפעמים הוא לא שותה יין, אז הוא יכול להורות. כן. מה אתה אומר?
למה לא מברכים את הילדים או חברים בנבואה?
תלמיד חכם. יהיה נביא. למה לא מברכים שאדם יזכה לנבואה? זה באמת שאלה מעניינת. פעם מישהו שאל אותי, מדוע אין בתפילת 18 רמז, מדוע אין תפילה לזכות לנבואה? לרוח הקודש, לפחות. נכון? שאלה טובה?
כן.
תשובה, יש דווקא תפילה כזאת. והיא? המחזיר שחילתו לציון. המחזיר שחילתו לציון זה תפילה על הנבואה. ולכן, כי אפשר שיזכו לנבואה אם הכלל לא זוכה. עכשיו, אותו דבר לגבי היחיד. יכול להיות שאפשר לברך מישהו שיזכה לנבואה אם הדור בכללו הוא לא דור של נביאים. יכול להיות. אלא אתה יכול להגיד שנזכה כולנו ששכינה תשוב, ואז ממילא יהיו פה נביאים. כן? הראויים יהיו נביאים. כן. טוב. מה?
יש קצת תחושה לא נוחה מהתפילות חכמים שהחכם עדיף מנביא. כי היו נביאים שזה סמכות עליונה, כאילו, בעם ישראל.
כן.
ואחר כך באו חכמים ואמרו מה שאמרו.
נו.
אם נביא היה אומר את זה, הייתי מקבל את זה.
אתה אומר ככה, זה קצת לא נעים שזה החכמים שאומרים שחכם עדיף מנביא. היית רוצה שנביא יאמר את זה, בסדר? יש לי ראיה מהנביא הראשון ומהנביא האחרון. רבם של נביאים, משה רבנו, אמר לנו איך לבחון נביאים. למי הוא אמר את זה? למי שאינם נביאים, לחכמים. אז זה כבר אומר שיש איזו עליונות של החוכמה על הנבואה. דבר נוסף, הנביא האחרון, שמו היה?
זכריה.
יש פה שתי דעות. אתה אומר זכריה, אתה אומר מלאכי. מה התשובה הנכונה?
חגי.
מה?
מלאכי.
מה אתה אומר?
חגי.
חגי. יש לנו פה שלוש דעות. לא יודעים? טוב, אני אחריע. אין לי ברירה. כיוון שפה הדעות... שקולות, כיוון שהוא שמו שלוש דעות, לא תהיה לברירה אלא לאחרי על פי דעתי, מלאכי. יפה. טוב, מלאכי הוא הנביא האחרון, והוא מסר לנו ספר, בו שלושה פרקים, שהם דברי הנבואה האחרונים שנברו בהיסטוריה. בינתיים, עד שתתחדש הנבואה. הפרק האחרון הוא הפרק האחרון של הנבואה האחרונה. הפסוקים האחרונים... שאומר מלאכי לפני שזה הולך להיפסק. הוא יודע שזה הולך להיגמר. הוא אומר, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ומה הוא רוצה לומר? עכשיו הולכת הנבואה להיפסק. אז תזכרו את תורת משה ולא את תורת אהרון. כי תורת משה היא התורה שמדברת על משפטים, יכולים להיות נלמדים ונפסקים על ידי החכמים, ותורת אהרון שהיא באה להוראת שעה כדי לקרב רחוקים, אותה תורה אנחנו מפסיקים אותה בינתיים. ואז שואל הנביא, כבר עונה מיד הנביא על השאלה המתבקשת, אם כך, אם רק נזכור את תורת משה, חוקים ומשפטים, מה יהיה עם קירוב הרחוקים? קירוב הרחוקים. על זה אומר, הנה, אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כלומר, יהיה כבר מי שיחזיר את עם ישראל בתשובה, בבחינת נבואת אליהו, עוד לפני שיעבו החשבונות של מידת הדין. פן אבוא והיכיתי את הארץ חרם. ובזה הסתיימה הנבואה. אם כן, הנביא האחרון מוסר לנו את דרכי ההתנהגות בזמן היעדר הנבואה. טוב, בואו נמשיך. אגב, הגמרא היא מביאה ראייה שחכם עדיף מנביא, מי פסוק. ונביא לבב חוכמה. טוב. ואף שניתנה בסיני על ידי משה, שהנביא השם מכל מקום, מצד החוכמה שהיא גדולה מן הנבואה, השלמת התורה על ידי השכל שהוא מברר הכל. הדבר הזה קצת משונה, כי לכאורה יש פה התעלמות מן ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. נבואת משה לא הייתה רק נבואה, היא הייתה נבואה וחוכמה כאחד. נכון? אז איך הוא אומר שהחכמים שבאים אחרי הנביאים שאחרי משה, הם גדולים אפילו מתורת משה. אם היית אומר שהם גדולים מתורת ישעיהו, אני מבין. אבל גדולים מתורת משה, הרי משה גם היה חכם. כתוב אב בחוכמה, אב בנבואה, על משה. מובן את השאלה שלי? היו. איוון? אני חוזר. המהר"ל אמר... שהתורה שבעל פה באה לברר מה שהתורה שבכתב לא כתבה. למה? בגלל שהתורה שבעל פה היא דברי חוכמה, והתורה שבכתב זה דברי נבואה וחכם, עדיף מנביא. עד כאן דברי המהר"ל? אתה איתי? עכשיו אני שואל על זה, אבל הנביא שמדובר עליו כאן, משה, הוא לא רק נביא, הוא גם היה חכם. אם כן, איך יכול המהר"ל לומר שחכמים עדיפים מנבואת משה, שהוא היה גם חכם הרי?
כשמשה רבנו מדבר...
הבנת את השאלה שלי?
כן. אלה שני רבנים. כשמשה רבנו מדבר, בתורה זה דברי נבואה, זה לא...
כשמשה רבנו מדבר בתורה, זה רק דברי נבואה ולא דברי חוכמה? קשה לי להאמין.
אז פירושים שלו. משה לכמה מכיל את שני?
משה... דעתו מכוונת לדעת המקום. אז לכן דווקא זה גם פירושים שלו וזה גם פירושים של הקדוש ברוך הוא, זה אותו הדבר.
אצל משה אצטירה הוא מכיל את שניהם.
אה?
אצל משה אצטירה הוא מכיל את שניהם, גם תלבור.
אז אני שואל, איך המהר"ל אומר שהעליונות של דברי חכמים על דברי משה זה בגלל שחכם עדיף מנביא? הייתי מקבל את זה על כל נביא, לא על משה.
לא, זה שני רבדים. יש את מה שמשה אומר בנבואה, שזה דבר אחד, ויש חכמתו של משה, שזה דבר
שני. אז אתה אומר, סליחה, אני רוצה להבין משהו. לפי דבריך, יוצא שמה שכתוב בתורה זה רק נבואה ולא חוכמה.
לא, זה שניהם, אבל יכולים להיות התפצלות.
אני שואל אותך.
זה רק נבואה.
רגע, אם זה רק נבואה, מהר"ל צודק. אבל, מה?
אמרתי אני לא בטוח.
כן, אז בוא, אם אתה לא בטוח, סימן שיש לך שני צדדים. או לומר שכן, או לומר שלא. אז בוא נבדוק. אם נאמר שדברי משה בתורה, מה שכתוב בתורה זה דברי נבואה בלבד, אני מבין מה שאומר המהר"ל, שחכם עדיף מנביא אפילו מתורת משה הכתובה, כי זה רק הנבואה של משה ולא החוכמה של משה. אבל אם נלך לפי הצד השני, שדברי התורה שבכתב הם גם הם דברי משה השלם, דהיינו חכם ונביא כאחד, לא מובן איך חכם עדיף מנביא. אתה איתי? אני אמרתי כך, משה היה גם חכם וגם נביא, ומצד זה גם הגדול החכמים בישראל, רבי עקיבא ולא משנה מי, איננו מגיע למדרגת משה. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו רק השאלה היא, מה יש בתורה שבכתב? כלומר, החלק שמשה כתב, מה יש שם? האם זה נבואת משה? או שזה רק, כלומר, האם זה נבואת משה המאוחדת עם החוכמה? או שזה הנבואה לא המאוחדת עם החוכמה?
כשאתה אומר לא מאוחדת,
דיון
מהשמיים, מאוחדת זה סינתזה בין מה
שקיבלתי
שיש לומר?
לא, חוכמה, זה גם מהשמיים. השאלה היא כך, אני אעשה ציור, אתם יודעים מה? נעשה ציור, נעשה ציור. אני יכול למחור? משה שווה חכם ונביא, נכון? הנביא שווה נביא בלבד, נכון? חכם שווה חכם, נכון? יש להבין?
זה עצמו חוזר לאותה שאלה שאלתי קודם, ואז אמרתי לי, נביא כשהוא נביא זה דבר אחד, כשהוא חכם זה דבר שני.
עכשיו, השאלה היא כזאת. משה הוא המחבר גם של התורה שבכתב. זה לא הדבר היחיד שהוא עשה בחיים, אבל אחד הדברים שהוא עשה זה שהוא כתב את התורה שבכתב, נכון?
כן.
נשאלת השאלה, האם התורה שבכתב היא ביטוי למשה השלם, או שהיא ביטוי רק לחלק הזה של משה? בסדר? זאת השאלה. אם נאמר שהיא ביטוי רק לחלק נביא של משה, אז אני מבין מדוע המהר"ל אומר שחוכמת התנאים של חכם עדיף, מבחינת חכם עדיף מנביא, אפילו ממשה. כי מה שמשה כתב בתורה שבכתב, זה רק חלק הנבואה שלו. אבל אם, כפי שנראה לי, התורה שבכתב היא ביטוי למשה השלם, דיינו חכם ונביא, אם כן, איך המהר"ל אומר שחוכמת החכמים עדיפה מנבואת משה? עד כאן השאלה. בסדר? השאלה ברורה? תשובה לא אכפת לי כל כך בשלב הזה. אני רוצה קודם כל שהשאלה תהיה ברורה. זה ברור השאלה? עכשיו אני אתן לכם תשובה. גם לי מותר לפעמים פה להביע עמדה. אפילו כשאני לא נתתי לכולכם לענות. התשובה היא פשוטה. יש חוכמה שהיא עוד למעלה מתורת משה. היא החוכמה של אדם הראשון. ויש חוכמה שהיא למעלה מחוכמת אדם הראשון. זה רוח החיים שאחרי תחיית המתים. כלומר, יש מדרגות בחוכמה שלא נתגלו אפילו בנבואת משה. זה מובן מה שאני אומר?
זה תשובה פשוטה?
זה, לא, זה תשובה אמיתית. זאת אומרת, מה שזה אומר, שחוכמת החכמים יונקת לא ממדרגת החוכמה של משה. היא יונקת ממדרגה שעוד מעליה שאפילו לא כתובה על הלוח מרוב עליונותה. היא לא יכולה להיכתב על הלוח. בינתיים. בסדר? יש פה שתי שאלות. מה? כן, ודאי. יש בספר אורות הקודש, בסוף כרך א', יש פרק הנקרא שמונה מדרגות. שם הרב מסביר מהן שמונה המדרגות של הנבואה. מה? מה אני אמרתי? עכשיו, אז למה אתה אומר חוכמה? אבל אני אמרתי משהו. כן. אז שם הרב מדבר על שמונה מדרגות של הנבואה, והוא מבאר שם על שתי המדרגות שלמעלה מנבואת משה. בסדר?
בלעם, איפה הרב היה ממקים אותו?
מה?
בלעם. איפה היית ממקם?
איפה הייתי ממקם את בלעם? טוב, זה באמת שאלה. יש ג' שיטות בזה. יש שיטה, כיבשו אותו, פשט דברי חז"ל, שהוא גדול ממשה. יש הבנה אחרת שהוא שווה למשה, ויש הבנה שאומרת שהוא נמוך ממשה. השאלה איך להבין את המאמרים בחז"ל שמדברים על זה. טוב, עכשיו יש פה שאלה נוספת. טוב, נלך מ-4. למה אם הנבואה באה רק לאחר שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה זולתו? זה אומר שהנבואה נמוכה מהחוכמה. שתיים, לא הבנתי ההוכחה מתוך ההבדל בין תורת משה ואהרון תודה. טוב, אם הנבואה היא פונה אל זולתו, אז זה מניח שזה שלב שני בהופעה האלוהית. כשהקדוש ברוך הוא פועל בינו לבין עצמו, זה תמיד עליון יותר מאשר בינו לבין זולתו. עכשיו, לגבי מה שאמרתי על תורת משה ותורת אהרון, הרי מה שמיוחד בנבואה זה שהיא איננה מתחשבת בחוקים קבועים, היא יכולה הרי לעשות הוראת שעה. ברגע שאנחנו עוברים לזכרו תורת משה ולא תורת אהרון, הרי לא תורת משה היא כל כולה חוכמה בנבואה, בדיוק לפי מה שהסברתי כאן, ולכן האמירה הזאת של הנביא האחרון קובעת את עליונות החוכמה על הנבואה. שלום, החוכמה זה תורה שבעל פה, הנבואה זה תורה שבכתב. אבל כאשר קיבלנו תורתנו הקדושה במתן תורה, זה היה בנבואה ובעל פה. נכון? אני לא מבין למה זה קושיה. כשבהר סיני קיבלנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. יפה מאוד. רבנו, באותו משקל של חכם עדיף מן הנביא, האם ניתן לומר שהחוכמה היא עודף מן הנבואה? זה דרוש יפה ונאה, אם כי איננו נידון כאן כאן. אחד התנאים להיות נביא זה חוכמה, כך שהנביא בעצמו חכם. אז למה אינו יכול לדבר על עולם הבא? תשובה, הוא יכול לדבר על עולם הבא לא בשעת נבואתו. כמו שלמשל מצאנו שחכם ששתה יין אסור לו להורות. כי כשהוא שיקור, למשל, הוא עלול להיות קצת שיקור, או שהיין קצת בלבל אותו, הוא איננו מיושב בדעתו, לכן הוא לא יכול לפסוק. ברגע שיין יעבור, הוא ינוח קצת, או יטייל קצת וכדומה, הוא יוכל שוב להורות. אז אותו דבר, כשהנביא בשידור, הוא לא יכול לפסוק הלכות. כשנפסק השידור, הוא יכול לפסוק הלכות. איפה הרב כותב על שמונה המדרגות בנבואה? באורות הקודש, סוף פרך א', בפרק הנקרא שמונה מדרגות. טוב? מה?
אז מה צריך נביא? יש הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר מסר, להעביר כמו שהוריד בפתק חלוקיה, כמנורה, תקטורת, כל הרבנים, תכו איתו,
שיש לנו בסמס.
אתה אומר, למה צריך נבואה? שהקדוש ברוך הוא ישלח פתקים, נכון? מה זה לשלוח פתקים?
בלי
להבין, בלי להבין. מה זה לשלוח פתקים? למי? לאיזה כתובת?
חכמים, דואר נע, תשע,
שש. אז החכמים כבר לא יהיו חכמים, הם יהיו נביאים. מה זה לקבל פתק? מה?
החוכמה שלו שידעת
לפענח. אז החוכמה זה לפענח, החכם בא כדי לפענח. אבל את מה הוא מפענח? את מה שהוא מקבל מן השמיים?
את הפתק, בסדר, יקבל מן השמיים.
אז הפתק זה נבואה. כן, בבקשה. אתה רוצה חוכמה מחוסרת אישיות? בלי פנים אל פנים? זה נורא. אתה יודע, זה כמו אדם ששמו אותו בכלא ולא מסבירים לו למה, רק שהולכים לו פתקים. ככה אתה רוצה את העולם? נורא. אני רוצה לדבר עם מי ששלח אותי לכאן, שיהיה לי קשר טוב איתו, שנבין מה הוא רוצה ממני. כן.
למה תורה שבכתב זה גם חוכמה של משה? אני פה כל דבר אלוקים שנאמר לו לכתוב. למה לומר שתורה שבכתב זה גם חוכמה?
אתה בעצם מקשה על מה שאני טוען, שתורה שבכתב היא ביטוי גם לחוכמה של משה. תשובה, היא לא ביטוי לחוכמה של משה, היא ביטוי לחוכמה. ואני אסביר למה אני אומר את זה. מה ההבדל בין תורה, בין תורת משה לבין כל שאר ספרי הנביאים והכתובים? ההבדל הוא שמשה יכול לצוות מצוות לדורות, ואילו הנביאים לא יכולים לצוות לדורות. לא, זה משהו עצום. זאת אומרת, הנבואה סתם אין לה כוח להתרומם אל הנצח, היא מתרוממת רק אל הרגע, ואילו החוכמה היא מקיפה את כל הדורות כולם. גם החכמים יכולים לפסוק הלכות לכל הדורות כולם.
אבל זה שמשה יכול לפסוק לדורות,
זה
בגלל כוח הנבואה שלו, לא בגלל כוח
הנבואה. לא, לא, לא בגלל כוח הנבואה, כי אם משה היה לו רק כוח נבואה, הוא לא יכול היה לפסוק לדורות, הוא היה פוסק רק לשעה. מה זה אלוהים אמר לו לפסוק לדורות? הכוונה שאלוהים נתן לו נבואה שהתוכן שלה הוא החוכמה. מובן מה שאני אומר?
לא לגמרי,
אני אסביר. כי אתה אומר אלוהים אמר, וכאן הוא אומר שזה לדורות, פה הוא אומר שזה לשעה. מה פירוש הדבר שאלוהים אומר שזה לדורות? הכוונה שהתוכן שהקדוש ברוך הוא מוסר באותה שעה, הוא תוכן שיש לו כוח להקיף את כל הדורות. כוח, תוכן שיש לו כוח להקיף את כל הדורות, בהגדרה הוא לא נבואה. הוא חוכמה. כי החוכמה היא המוחלט. ומה שמקיף את כל הדורות חייב לנוק מן המוחלט.
טוב.
תהיתי?
כן, מה שהרמב"ם אומר שהבדל בין נבואת משה לנבואת שרנדים זה ספקלריה מהירה וכל הזמן אחרי.
ולכן, בגלל שיש הבדלים במדרגה של הנבואה, שהיא האחדות בין החוכמה לבין הנבואה, כמו שהרמב"ם בעצמו מסביר, שבנבואת משה אין דמיון למשל, ולכן היא נקרא נבואה רק על דרך ההשאלה, ולא מצד האמת. כן? זה בעצם מה שקובע גם את היכולת לקבוע לדורות.
זה בעצם החוכמה?
בדיוק, בעצם החוכמה. כן, בבקשה.
לפי זה משתמע שהנביאים בכלל לא אמרו דברים לדורות.
לפי זה משתמע שהנביאים לא אמרו דברים לדורות עולם.
פסיקה.
כן, הם לא יכלו לפסוק לדורות עולם, נכון.
אבל
לדודי
למשל, קבלה זה נביאים?
כן.
יופי, מגילת אסתר דברי קבלה.
נכון.
כן יכלו.
לא. מה שמגילת אסתר נפסקה לדורות, זה בגלל, לא בגלל שזה דברי קבלה. כי דברי קבלה אפשר גם להפוך בבוא הזמן, אלא בגלל שאין בית דין מבטל דברי ודין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ובינתיים לא קם בית דין שמשתווה לאנשי כנסת הגדולה, וגם אם יקום הוא לא ירצה לבטל את מגילת אסתר. בסדר? זה הכבל
לחבוט את הערבה.
לחבוט את הערבה זה מנהג נביאים או תיקון נביאים, לא משנה. אז מה? במקדש זה ודאי מן הגבים.
מסתם מה הם תקנו?
נכון, ואז מה?
לא.
ומי אמר שהם יכולים
לתקן? אמרו שלא מתקנים, אני לא...
רגע. כשהנביאים תקנו את המנהג של הערבה, הם לא תקנו את זה לדורות עולם, אלא כל זמן שחכמי ישראל ירצו בזה. אם אנחנו נקים סנהדרין ויתחשק לנו מאיזושהי סיבה, סיבה טובה, לבטל את חבטת הערבה במקדש, נבטל. מובן? הלאה. כן. בבקשה, מה השאלה?
נקרא מה שהוא יוצא אם נדלתם תאשר או לא תאשר. תורה שבעל פה זה מכוח החוכמה והחכמים, והתורה שבכתב מכוח הנבואה. מתי שהחכמים הפסיקו לעיין בנבואה ועיינו בחוכמה, לדוגמה הגמרא, הם איבדו את הכיוון של היהדות ולא קיימו את תכליתם כמנתחי הנבואה, ולכן פספסו את הצירות המדינית שהיא הופעת הנבואות.
זה כמעט נכון מה שאמרת, רק אתה אומר שבזמן הגמרא לא היינו בתנ"ך, לא נראה לי.
לא, היום.
אתה אומר, ברגע שלא לומדים תנ"ך, אז לא מבינים את ההיסטוריה. כיוון שלא מבינים את ההיסטוריה, מפספסים את הציונות. זה נכון. טוב, שבוע טוב, הרב. האם אנחנו נוהגים היום שלושת ימי הגבלה? תודה רבה, יישר כוח גדול. תשובה, לא. הדבר היחיד שיש, זה שאנחנו לא אומרים תחנות בשלושת הימים האלה. איך ייתכן שהתורה שבכתב היא חוכמה? זה סותר כל מה שלמדנו, שהיא ניתנה למשה בנבואה. זה בדיוק מתאים לכל מה שלמדנו, שהרמב״ם אומר שהנבואה של משה איננה נבואה, אלא היא נקראת נבואה על דרך ההשאלה, כי מצד האמת היא החוכמה שמגיעה אל משה ללא שום תערובת של הדמיון. זאת החוכמה בעליוניותה, כפי שכותב הרמב״ם שחור על גבי לבן בספר מורה נבוכים. בסדר? אם היית אומר שתורת שבכתב היא רק נבואה, זה היה סותר כל מה שלמדנו. הלאה, אם הנביא חכם כשהוא לא מנבא, אז מדוע חכם עדיף? הרי נביא הוא גם וגם, פעם חכם ופעם נביא. תשובה. מאחר והחכם, כלומר מאחר והנביא, הוא מדי פעם גם מתנבא, הדבר הזה מקרין על כל חייו, כולל על זמני חוכמתו. וזה מה שמעכב את האפשרות של הנביאים לפעול כחכמים נטו. אני אומר, הרי הוא שואל, שהרי בזמן שהנביא לא מתנבא, הוא חכם. אז אם כך, מה מנע מהנביאים להיות החכמים? למה היה צריך לחכות עד הפסקת הנבואה כדי שנאמר שחכם עדיף מנביא? תשובה. חכם. שהוא מדי פעם נביא, כמו הנביא, הדבר הזה מקרין כל כך על זמני חוכמתו. כן, הדבר הזה, זה שהוא מדי פעם נביא, זה מקרין כל כך על זמני חוכמתו, שזה משתק במידה מסוימת את יכולתו לפעול כחכמים נטו. באיזשהו מקום, כן. בסדר? שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, השם אלוהים דיבר, מי לא ינבא. כן.
אפשר לחזור רגע, אני חושב על הכל. אם בעצם אתה חושב שכתב היא חוכמה,
כן.
אז מה הנבואה של זה? זאת אומרת, אני לא
מתבוא. אתה שואל, אם התורה שבכתב היא בעצמה חוכמה, אז מה הנבואה שבזה? עד כאן שאלתך. תשובה. אני אעשה עוד ציור. רוצים עוד ציור? יאללה.
זה יום הציורים.
זה יום של התורה שבכתב.
אפשר למחות, נכון?
כן.
תודה. יש
בו אירה?
טוב.
זה יום למחכירים. זה דומה
למשל. אני אסביר. החכמים עוסקים בפרטים. הנביאים עוסקים בכללים. בסדר? הנביאים, נגיד, נצייר לכם נביא. נא להכיר, זה נביא. הנביא הזה הוא במדרגה הזאת, אבל הוא מקבל השראה מן הנבואה. החכמים, הנה, זה ציור של חכם. נא להכיר, זה חכם. זה ציור סכמטי שלא מתכוון לשקף באופן מדויק. הוא מקבל את ההשראה שלו מן החוכמה. אבל הוא במדרגה מאוד נמוכה. הוא מקבל הערה רחוקה מן החוכמה. אבל משה רבנו, נא להכיר, זה משה רבנו, הוא מקבל ישירות. הוא למעלה מן הנביאים, הוא למעלה מן החכמים. כי הוא מתנבא מעצם החוכמה. זה מובן מה שאני אומר? כן, בבקשה.
נביא שבאותו רגע לא מתנבא. כן. יוצא שהוא כאחד העם.
נביא שאיננו מתנבא, הוא יוצא שהוא כאחד שלא מתנבא. אבל הוא לא אדם רגיל, כי זה אדם שראוי לנבואה. אבל הוא לא נביא, באותה שעה. למשל, תשאל את הנביא, שמעתי שאתה יודע הכל, אז תגיד, מתי יש אוטובוס לבאר שבע?
זה הוא לא יודע.
אבל אתה נביא, לא יודע.
באותו רגע הוא מוגבל, בסדר. אבל איך הוא מה? הוא חכם יותר מכולם, מה?
הרי לא על כל אחד הקדוש ברוך הוא משרה נבואתו. אם תורת משה היא תוצר של נבואת משה, שהיא בעצם החוכמה האלוהית בבירות המקסימלית, איך היא יכולה להיות חוכמה יותר עליונה מהחוכמה של אספלריה? אתה התכוונת על אספקלריה? מהירה. אתה החלטה שזה המקסימלי, אבל יש מה למעלה מן המקסימלי הזה שלך. כן?
התשובה שהרב אמר לי לא עושה טוב.
יש נביא, התנבא, סיין את הנבואה
שלו, מה קורה
איתו?
הוא מתהלך, רגיל, הכל. אם יש
חכם,
אז הוא פחות ממנו באותו רגע.
נביא שאיננו מתנבא, נכנס לבית המדרש ומתחיל לדון בהלכות. לפעמים הלכה כמותו, לפעמים אין הלכה כמותו. זה הכל. בבקשה.
מי מתנבא בשורש הנבואה?
מתנבא בשורש הנבואה? שאלה גדולה. ייתכן לומר ששמואל וישעיהו, יש כמה ראיות לזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לספקולציה. טוב, אני מציע, כן, נו. יש לי נבואה שהזכרת, נבואה לדורות עולם ולדורות בית. כן.
אבל נבואה שהזכרת.
מה ההבדל בין נבואות לדורות עולם לבין לדורות? זה לעולם וזה לא לעולם, אני לא מבין את השאלה בכלל.
מה, הנביאים ידוע שכל מי שהנביאים שכתבו...
הנביא לא יכול לפסוק הלכה לדורות עולם.
לא, לא הלכה, נבואה.
זה גם הנבואה שלו היא לא לדורות עולם, הוא לא יכול לראות מעבר לעולם הזה. העולם הבא הוא לא רואה.
מה יותר?
זה הבדל תהומי, מהותי ביותר. משהו נצחי, מה שלא נצחי, אני לא מבין את הבעיה בכלל.
באיזה ממדים?
הכל, כל מיני מבחינות. לנביא יש ספירה מוגבלת. הוא רואה יותר משאר בני אדם, אבל הוא לא יכול להגיע אל מעבר למציאות. דבר שהוא לא יכול לחוות, הוא לא יכול לדבר עליו. משה רבנו
זה נצחי לגמרי?
לכן, תורת משה לא תתחלף. כן. כן, זה כבר ויכוח בין הרמב״ם, האם העולם משתנה. אז ממילא האופן של הופעת תורת משה יהיה שונה. טוב. עכשיו, רק שאנחנו נמשיך, אבל רק תזכרו שהציורים האלה אינם אמורים לשקף בדיוק את הדמות של הנביאים השונים, כפי שהם היו מבחינה היסטורית. זה רק סמל. הלאה. טוב, הוא נמשיך. וזה אומרם, כן. וזה אומרם, אני כאן בעמודה השמאלית, בשורה 6. וזה אומרם, בקידושין, כמה טיפשאי. טיפשאי כאן הטיפשים. אנהו גברי, אותם אנשים. דקיימה, שעומדים, מכמה ספר תורה, בפני ספר תורה, ומכמה תלמיד חכם לקיימה, והם אינם עומדים לפני תלמיד חכם. הרי בתורה כתיב, הרי למה כדאי לקום לפני חכמים? 40 יקנו. כתוב שאדם שחייב מלכות, כתוב 40 יקנו. כמה נותנים לו בפועל?
39.
מי הוריד לו? חכמים. ואתו רבנן ובצרי חדה. אז זה כדאי. כלומר, אם היית עומד לפני ספר תורה, אתה עלול לקבל 40 מלכות. עכשיו שאתה עומד לפני חכם, תקבל רק 39. אה? לא שווה? דבר זה מורה על הדברים שאמרנו. כי ברור התורה הוא על ידי החכמים שיש להם שכל נבדל. והשכל למעלה מהנבואה, והשכל מברר הכל. לכך הטועים האלו... מה?
השכל מברר הכל.
מברר הכוונה שהוא מנתח.
מברר הכל פרושו, אין מגבלות למה שאפשר להגיע עם השכל.
לא, מברר כל מה שהוא קיבל. כלומר, הנבואה מביאה נתונים, והחוכמה מנתחת אותם. לכך הטועים האלו, מה זה הטועים האלו? כלומר, הקראים, לא ידעו ולא יבינו בחוכמה, כי לו היו מתחכמים גם כן בבריאה, היו רואים לפניהם דבר זה, כי כל הדברים הם שיושלמו על ידי האדם השכלי. הרי גם האדם איננו חי לפי הטבע הראשוני. כן? מאז שנגמרה הפרה-היסטוריה, ואפילו עוד לפני זה, בני האדם התחילו להיפרד מן הסדר הטבעי. וכך התורה באה לעולם, כמו שבאו לעולם כל הדברים הטבעיים שלא באו לעולם מבוררים לגמרי, רק כי האדם השכלי צריך לברר אותם. וזה... כי השם יברך, ברא הכל בחוכמה ובדעת. והחוכמה והדעת הוא שכל בלבד. ודבר זה, הבירור והזיכוך לכל אשר נברא, ומכל מקום, כיוון שיוצא הכל לעולם בטבע, לא יצא הכל אל הפועל, כמו שהוא ראוי לפי השכל אשר הוא ברור. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא, שברא את עולמו בחוכמה, ברא עולם שצריך להשלימו. ולכך השכל צריך לברר ולזכך הכל, כמו שאמרו, כי הכל צריך תיקון על ידי האדם שהוא שכלי, כמו שהתבהר למעלה. וכן, התורה השכלית שבאה למשה בנבואה, לא באה כל כך בבירור ובזיכוך פירוש הדברים, ובזיכוך פירוש הדברים, ועל ידי החכמים התורה היא בירור וזיכוך הנבואה. ולכך, אוי לאלו האנשים חסרי דעת ורקי השכל. אני מדבר? וראוי שכל אדם אשר הוא אוהב את התורה, להרחיקם, בתכלית הרחקה. והנה זמן רב, אשר לא נפתא אחד, לא נמצא אחד שנפתא וקיבל הטעם מהם. כן, על מה הוא מדבר? בזמנו, באמת, בזמן המהר"ל, זו הייתה תקופה שהקראים כמעט ולא היו קיימים. כן, זו הייתה תקופה של שפל בקראות. ומזה תראה אבליהם וטעותיהם, אשר אין ראוי להשיב על טעותם, כאילו אנשים בחרו בחסרון ידיעה לגמרי, כמו שאמרנו, כי בשביל שלא ידעו וחסרו תבונה ודעת, אינם רוצים לשמוע דברי חכמים. ודי בזה. כן, מה אתה אומר?
לפי בפרט, זה שחכמים רואים מהלכאה אחת,
בגלל
שהחוכמה שלהם היא יותר מהחוכמה של משה?
לא.
זאת אומרת, החוכמה שלהם באה ממקור יותר
ראשון, חוכמה של משה? לא. זה אומר שהתורה שבכתב, כשהיא כתובה לפנינו, היא כתובה בסגנון הנבואה. אף על פי שהיא נבואה שמגיעה למרחוק, אבל היא, הייתי אומר, מתפשרת עם הדרישות של הנבואה. ודרישות הנבואה זה שיהיה כתוב 40 יקנו.
זה גם מתוק הדינים, לא?
אבל החוכמה, היא יודעת גם איך להוריד את זה הלכה למעשה, מה שנקרא מתוק הדינים, אתה רוצה? ואז יוצא שמורידים משהו מן המוחלטות של ה-40. זה 39. לכן חז"ל אומרים, מה זה מלכות? 40 חסר אחת. לא 39. היה צריך להיות 40, אבל חסר אחת. כי אנחנו לא בעולם מוחלט. אנחנו בעולם שבו החוכמה מתערבת.
זהו, כבר שם. כבר עניתי.
כן.
אבל זה מה מה שהרב אמר מקודם שבעצם, אז מה זה מה שהרב אמר מקודם שבעצם יש לו חוכמה שהיא מעל משה וחוכמת אדם הראשון?
נכון, אז מה?
שזה כוח שיש לחכמים.
כן, אבל אמרתי שהנבואה שהחוכמה שמהם יונקים החכמים זה יניקה, אבל הם לא שם. אני אגיד זה אחרת, יש, אני חושב שזה ברב קוק הציור הזה, שכל נביא ונביא זה משה רבנו בקטן, אבל רבנו, משה רבנו שלם, אבל בקטן. מה שאין כן, כל חכם וחכם בישראל זה רסיס של משה רבנו המקורי. אז מה יותר חשוב? אומר הרב קוק, אנחנו מעדיפים חלק קטן מדבר שלם, מאשר דבר שלם קטן. בסדר? כלומר, אני יודע, רסיס של כתר המלך הוא שווה יותר מאשר כתרון צ'יק של מי שאיננו מלך, שלם. כן, בבקשה.
קושיה, אפשר משאולה שענה משהו שלא אמרתי.
מה הבעיה?
מתחילת העמוד, הנהר"ל פה מדבר על השלמת ישראל על ידי פסח, על ידי יציאת ישראל, והשלמת ישראל על ידי מתן תורה.
נכון.
מה ההבדל בין השלמה הזאת לשלמה הזאת?
אתה שואל על מה שלמדנו שבוע שעבר, שהמהר"ל דיבר על שתי השלמות של ישראל, השלמת ישראל בפסח, השלמת ישראל בשבועות. פשוט מאוד, השלמת ישראל בפסח זה יצירת הגוף הלאומי, והשלמת ישראל בשבועות זה קבלת התורה. זה דבר פשוט, כן.
איפה הרב אומר את זה?
זו, אני לא זוכר בדיוק מקור מפורש אומר ברב, ברב הזה עולה מכמה מקומות ברב.
כן.
מה?
תלמידי חכמים מרדים שלום בעולם שגנב שלום בנייך. אז אולי הרב שלום בנייך גם כן זה הרבה הבסיסי?
רב שלום בנייך? יכול להיות, לא יודע. פרק 70. אנחנו עכשיו מגיעים אל פרק 70. בזה הפרק נבהר לך. כן, עכשיו פשוט כל הדברים הסגבים שהמהר"ל אמר עד עכשיו ומהות התורה. זה על רקע של מצב שפל של עם ישראל, כן? המצב של עם ישראל בגלות, ואפילו התורה איננה תורה שלמה, גם אין יכולת להוציא אותה אל הפועל בשלמות. אז מה זה אומר? אז אומר המהר"ל, לפחות יש משהו ששומר אותנו בזמן גלותנו, זה הנאמנות לתורה. זה גם מסביר מדוע בחברה הגלותית, מי שלא שומר תורה ומצוות, הוא יוצא מן הכלל, זאת אומרת, הוא יוצא מכלל ישראל. לעומת זה, ברגע שחזרנו אל הארץ, התחילה להתפתח המחשבה שאפשר להיות יהודי טוב בלי תורה. אבל כפי שזה טעות, כי אי אפשר ליהודי לחיות חיים שלמים בלי תורה, אבל דבר אחד כן ברור, זה שפה אתה חי. בחוץ לארץ אתה רק מת. אז אם גם מצוות אתה לא מקיים, הלכת לאיבוד. בארץ ישראל, אם אתה לא מקיים מצוות, זה מאוד חבל, אבל אתה קיים. זה הבדל מאוד מאוד מהותי. בזה הפרק נבהר לך. מה? למה מה? בארץ אני קיים, כי אני חי כאומה. הרי קיום של היחיד, ללא קשר לחיים לאומיים, זה לא קיום. בזה הפרק נבהר לך.
גם זה שלא נמצא פה פיזית, נמצא חוץ לארץ, אבל גם
אני חי כאומה. לא, לא היה קיום לאומה בגלות. כלומר, לא יכולנו לפעול כישות מדינית. לא היה לנו קיום כזה.
עכשיו יש.
עכשיו יש.
נכון, בארץ.
אז לא היה. אין היום גלות. היום אין גלות. היום אין גלות. יש גולה, זה משהו אחר. בזה הפרק נבהר לך, אגב זה מאוד מעניין, יש עיר שאני קצת מכיר, פריס. בפריס ושלוחותיה יש כ-50 בתי ספר יהודים. כולם, חוץ מאחד, הם בתי ספר דתיים. במדרגות שונות של קיום, של הקפדה, אבל כולם מחויבים לתורה, איכשהו. חוץ מאחד. בית הספר של בני הסגל הדיפלומטי הישראלי והשליחים. הם צריכים הרי לעשות בגרות חילונית, וצריך איזשהו מקום שבו לומדים. השם הזה לא דתי. מאוד מעניין. כלומר, בסופו של דבר, היהודי של הגלות, כל זמן שהוא רוצה לחוש שייכות כלשהי ליהדותו, אז מרכז החיים שלו, בצורה הזאת או אחרת, זה בית הכנסת.
בגלל זה יש כאלה שלא אומרים תפילה לשלום המדינה.
נכון. אז לכן, בסופו של דבר, הוא בפריפריה, באיזשהו מקום קרוב או רחוק, מסביב לבית הכנסת. זה מרכז החיים. אבל ברגע שיש מדינת ישראל, אז מרכז החיים איננו מדינת, איננו בית הכנסת. בית הכנסת הופך להיות מגזר. מאוד בולט. אגב, הבית ספר הזה שמעתי שהוא כבר נסגר בינתיים, אבל אמרתי, אני מביא משיעורים של לפני כמה שנים. אז אם כן, בזה הפרק נבהר לך, אם שהוא יתברך ביטל כתר שולטן, שלטון מעל ראשנו, ובין האומות ירודים ושפלים נתן אותנו, גם בית המקדש חרב בעבוננו ופסק קורבן ניחוחנו, הלא הכתר שהוא גדול מכל כתר ושלטון מכל שלטון, לא שר מעלינו. ואם כי מעט אנו יודעים ממנה, הלא מצער היא ותחי נפשנו. טוב, עד כאן להיום.